שומעים אותי טוב מאחורה? אני לא רואה, אז תגידו כן או לא. כן, מאחורה, סבבה. There is translation for those who need? כן, אוקיי. אז ערב טוב לכולם, ואני רוצה בשיחה הזאת לגעת בתרגול שלנו מזווית קצת שונה מהזווית שדיברנו עליה עד עכשיו, מאוד קשורה, אתם תראו, זה מאוד מתחבר. אני רוצה להתחיל לדבר על מקליט. איזו הצהרה מאוד ישירה וגלויה שהבודה הניח אותה מי שהוא התחיל ללמד ועד סופה, והוא הניח הנחה ואמר והצהיר שאפשר להיות מאושרים בחיים האלה. אושר זאת מטרה לגיטימית, ריאלית, וזאת שאיפה נעלה להגיע למצב שאנחנו חווים אושר ושמחה ברקע אימה, ואפילו אושר שהוא משוחרר מהתנאים והנסיבות, אושר שהוא מעבר לתנאים והנסיבות של החיים, של מצב הבריאות, של מצב הגוף, הוא אושר שראוי וטוב לשאוף אליו. אני חושב שבכולנו זה נוגע באיזשהו מקום. כולנו רוצים באיזשהו מקום, כמהים להיות מאושרים, לחיות בשמחה. אני חושב, ויכול להיות שאני טועה, שזה גם חלק מהסיבות שבאנו הנה. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להיות יותר מאושרים מכפי שאנחנו, לסבול פחות. לפעמים אנחנו לא כל כך מאמינים שזה באמת אפשרי, לפעמים, או אולי יותר מלפעמים, ואז אנחנו אומרים, טוב, עזבו אותי מאושר, זו מילה גדולה לי, עזבו אותי משמחה, עזבו אותי ממשהו בר קיימה, אם אני יכול פחות לסבול, אז גם זה מספיק טוב. לפעמים אנחנו מסתפקים בפשוט לסבול פחות, איך אפשר לחיות ולסבול פחות, וזה בסדר גמור. לפעמים זה מצטמצם עד כדי כך, שנראה לנו שכל זה גדול עלינו. התודעה כל כך מצטמצמת ונהיית צינית ונהיית סקפטית, ונראה לנו שזה גדול עלינו. נראה לנו שהתנאים והנסיבות של החיים שלנו, כל זה מעבר לשליטתנו, ואנחנו לפותים באיזשהו צמצום, משהו שהגורל, העבר, קפה עלינו, ואנחנו, זה גדול עלינו. אין לנו, אנחנו מרגישים קצת חסרי מוצא בתוך הדבר הזה, בתוך החיים האלה. והבודה כמובן ראה את הדברים בצורה שונה מאוד. והבודה אמר שאחת השאלות החשובות שאדם שמתרגל או שרוצה לתרגל, שבאמת רוצה להשתחרר ממה שכובל אותו ולהיות מאושר, אחת השאלות שחשוב שהוא ישאל, שראוי שישאל, שכדאי שהוא ישאל אדם אחר, מורה לדרמה שלימד הבודה, אולי הוא עצמו, אולי אחד מתלמידיו, הוא השאלה הבאה. מהן הפעולות שכאשר אני עושה אותן, יובילו לאושרי לטווח ארוך? אני חוזר, מהן הפעולות שכאשר אני אעשה אותן, עושה אותן, יובילו לאושרי לטווח ארוך? ויש כאן כבר בשאלה הזאת, אם בן אדם באמת מוכן לשאול את השאלה הזאת, ומתחבר אל השאלה הזאת, יש פה כבר, אני חושב, תשימו לב, תבדקו בעצמכם, יש פה כבר ביטוי והנחחה של איזושהי חוכמה, תבונה, הבנה, מעל הממוצע. או כבר התחלה טובה, בלי לשפוט ובלי להשוות. זה אומר א', שאנחנו מבינים, אנחנו שואלים את השאלה הזאת, שיש דברים שאנחנו לא יודעים, שמעבר לידיעה שלנו, ושכדאי שנמצא מישהו שהוא מנוסה יותר מאיתנו, שהתנסה יותר באותה דרך, ונשאל אותו את השאלה בקשר לאושרנו. אז יש פה איזושהי הנחחה של איזושהי צניעות, ואיזושהי ענווה, ואיזושהי הכרה בזה שאנחנו רוצים להיות מאושרים, ואנחנו לא באמת יודעים. יש פה גם הבנה שאושר או היעדר אושר קשור ונובע מתוך פעולות. יש פה הבנה שיש קשר בין הפעולות לבין האושר. יש פה גם הבנה שהאושר שלי, שהאושר שלנו תלוי בפעולות שלנו. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהאושר שלנו הוא לא בידינו, הוא תלוי באחרים. ויש פה גם הבנה שאושר לטווח ארוך עדיף על אושר לטווח קצר. וכמה פעמים אנחנו מסתפקים שכרגע אני ארגיש יותר טוב. לא משנה מה יקרה בעתיד, לא משנה איך אני אהיה בעוד שבוע. עכשיו אני רוצה את הדבר הזה, או עכשיו אני רוצה להפסיק לחוות את הדבר ההוא. אז יש פה כבר הנחחה של החשיבות של הפעולות שאנחנו עושים וההשפעה שלהם על מידת האושר שלנו. וזה מה שגילה הבודה. אפשר לקרוא לזה הבנה חודרת ליחסי סיבה תוצאה, או לקשרים בין סיבות ותוצאות, או בין פעולות לתוצאות שלהם. הבודה קרא לזה חוק הקרמה. ובאמת בניסוח קצת שונה, איזה מאסטר מדיטציה בן זמננו, אסיאתי, מורה דגול, אמר שהדבר היחיד שאנחנו באמת צריכים להאמין בו, אם אנחנו רוצים לתרגל ולהשתחרר, הוא אומר, יש רק דבר אחד, שמספיק שנאמין בו ונדע אותו כדי לעלות על הדרך. הוא אמר, לא צריך להאמין בבודה, לא צריך להאמין בגלגולים, לא צריך להאמין בניסים ונפלאות, הרבה דברים, אפילו אולי לא צריך להאמין בניבנה, אבל כדי לתרגל, הדבר היחיד שבן אדם צריך להאמין בו זה שיש לפעולות, יש תוצאות. ואני חושב שכולנו במידה מסוימת מבינים שלפעולות יש תוצאות, אחרת מן הסתם לא היינו באים לפה. באנו לפה למדיטציה כי אנחנו מאמינים שבעצם התרגול שלנו, בעצם הפיתוח של איכויות מסוימות שאנחנו מקווים לפתח אותן, תהיה להם תוצאות. אבל השאלה היא עד כמה אנחנו ערים ליחסים האלה בין סיבה לתוצאה, עד כמה אנחנו רואים אותם מרגע לרגע, או ערים להשפעה או לקשרים בין פעולות שאנחנו עושים, או פעולות שאנחנו בוחרים לא לעשות, לבין מידת האושר שאנחנו מצפים לחוות. השאלה היא עד כמה אנחנו מכווננים, באמת חשוב לנו, אנחנו מאמינים באפשרות של אושר לטווח ארוך, ולא מסתפקים רק בסיפוקים לטווח קצר. והאם אנחנו יודעים באמת מה הפעולות שאנחנו עושים מרגע לרגע? לפעמים אנחנו אומרים, טוב, אני עושה מדיטציה, מה אני שם לב, זה מה שאני עושה. ונראה לנו ש... זה באמת הדבר היחידי שאנחנו עושים, מנסים לשים לב. וכשנהיה משעמם, וכשהכל ככה מתחרבש, ויש לנו הרגשה שלא קורה שום דבר, אז אנחנו מרגישים קצת עבודים, כי אני מנסה לשים לב, ואני מצליח או לא מצליח, ונראה לנו שאנחנו תקועים, ואנחנו לא ערים לכמה פעולות אנחנו יכולים לעשות, איזה איכויות אנחנו מנכיחים ברגע של מפגש עם שעמום, ברגע מפגש של אוקיי, שום דבר לא קורה, או ברגע של אני פוגש משהו שהוא כואב לי או קשה לי. אני, על זה אני רוצה לדבר, על הקשרים האלה, כדי שנוכל להבין יותר טוב, ונוכל אולי לקבל איזושהי, מתוך ההבנה הזאת, איזושהי מוטיבציה ואנרגיה חדשה כדי להשתחרר עוד. אז בעצם קרמה זה להבין קרמה, זה לא רק להבין משהו פסיבי על איך דברים קורים, אלא איך בעיניי, בשבילי, להבין קרמה זה להבין איך מתרחשת טרנספורמציה, איך מתרחשים שינויים, איך מתרחשים שינויים משמעותיים, שינויים שיכולים להיות עמוקים, ומה הם הגורמים, התנאים והנסיבות שיש לנו עליהם השפעה, שעליהם אנחנו יכולים להשפיע בבחירות שלנו, כדי שבאמת השינויים שאנחנו כל כך מייחלים להם יתרחשו. אז על זה אני רוצה לדבר. ואולי כהקדמה וקשור מאוד לחוק הקרמה, זה ההבנה של הדרמה, ההבנה הבודיסטית, של מה זה הדבר הזה שנקרא אדם, אנחנו. אז בהבנה הדרמית, מה שהבודה גילה, לימד, הנחיח והנחה את המתרגלים שלו, את התלמידים שלו, לשים לב, שמה שאנחנו קוראים לו אני, בן אדם, מה שנראה לנו כדבר אחד, קבוע, ישנו, אני, הנה אני, זה בעצם אוסף, ערימה, מצבור, אנא אל תיעלבו. אתם חושבים שהבודה קורא לכם ערימה, מצבור? אני מנסה לתרגם, או אני משתמש בתרגולים, בתרגומים למילה הפלית, סקנדות, סקנדה. הבודה תיאר את אותנו, בני אדם, כאוסף, כמצבור, כאיזושהי התגבשות, התלכדות זמנית של תהליכים, של תופעות, של חומר ושל תופעות מנטליות שמקיימים, מתלכדים בצורה זמנית ובצורה דינמית ומתקיימת ביניהם מערכת של יחסים, של התהוות והתפרקות, וכל המרכיבים האלה, המרכיבים החומריים והמרכיבים המנטליים, הנטיות, אתם זוכרים, מיכל דיברה אתמול על סנקרות, על התבניות או הנטיות או הדפוסים, דפוסי התגובה, דפוסי החשיבה, דפוסי הפעולה שלנו, אז התהליכים האלה, המצבורים האלה, התופעות האלה מתלכדות ומקיימות ביניהם כל הזמן יחסים של התהוות מותנית, דבר אחד משפיע על דבר אחר, אז הם משפיעים אחד על השני, והם מושפעים גם, התלכידים האלה, התלכיד הזה, אנחנו, מהשפעות חיצוניות, וכמובן גם אנחנו משפיעים. התלכיד הזה גם משפיע על מה שקורה מחוץ לו. אפשר לראות את מערכת יחסי הגומלין, אם אתם רוצים איזה דימוי, ואין שום דימוי, ואני קראתי כמה חוקרים שניסו, איך אפשר להגדיר למה דומה ההתהוות המותנית, אז כל תיאור ניסו לתאר את זה כגלגל, כאוסף של מנורות, כל תיאור הוא חלקי וכושל ולא מתאר את הדבר, לא יכול לתאר את הדבר עצמו. אפשר לתאר את זה כמו איזה כדור של שלג שמתגלגל, וכל פעם צובר עוד שלג שהוא תופס איתו, תלוי במצב השלג, תלוי במצב הכדור, תלוי במצב הטמפרטורה, והוא מתגלגל בהתאם לתנאים ונסיבות. אם השיפור הולך לפה, הוא מתפרש לפה, אם פתאום יש אבן, הוא נוטה לפה, הוא כמובן משפיע על האבן, ומשאיר את האבן משהו, ומרסק משהו בדרך. אני מקווה שלא נעלבתם, אם ככה הבודה מנסה להסביר לנו את מה זה ההתהוות המותנית הזאת. והדבר החשוב פה כרגע, זה שא', הדגש שזה תהליך דינמי. אנחנו, המצבור הזה, התלכיד הזה, ההתהוות המותנית הזאת, היא משהו דינמי. היא לא משהו קבוע, והיא לא משהו סטטי, והיא ניתנת לשינוי, והיא ניתנת לשינוי במידה, ואנחנו מבינים איך מתרחשים יחסי הסיבה והתוצאה, ואנחנו מגלים את המקומות שבהם ניתן להשפיע על יחסי הסיבה והתוצאה. אז בעיניי זה כשלעצמו זה very good news. הדבר הזה הוא דינמי. מה שנראה לי, אני והאישיות שלי והדפוסים שלי והעבר שלי והגורל שלי, נראה לנו וואלה, אין עליי. אני אבוד, מקסימום אני אשרוד, מקסימום אני ארוויח קצת כסף, מקסימום אני אסבול קצת פחות. אז הבודה אומר, לא הבנתם. לא הבנתם איך זה פועל. אז החוקיות הזאת היא חוקיות של דומה מביא לדומה, או פעולות מובילות לתוצאות, והתוצאות דומות לכוונות של הפעולות שהיו מאחורי אותן פעולות. אם אני עושה פעולה מתוך כעס, מתוך תוקפנות, אז מה שאני מנחיח, גם בתודעה שלי, אני מנחיח נטייה להגיב בכעס בסיטואציות דומות. אני חיזקתי את הנטייה הזאת, וכמובן יש לכעס גם השפעה חיצונית. אם אני פועל בכעס, מפגין כעס כלפי מישהו או מי שהם, אז הם חווים את הכעס והתוקפנות, וזה כמובן יעודד אותם, אם לא בדיוק באותו שנייה, בהמשך הזמן, להגיב בכעס ותוקפנות. כי ככה אנחנו בדרך כלל מגיבים לכעס ותוקפנות, נכון? כשמישהו צוחק לידינו, אתם מכירים את זה שאנחנו נמצאים באיזשהו רכבת, אפילו בריטריט מדיטציה זה קורה. פחות באולם, אבל מישהו מתחיל לצחוק, ו-out of nowhere כולם צוחקים, או מישהו מפהק וכולם מפהקים, אנחנו מאוד מאוד משפיעים אחד על השני, וההשפעות הן בדרך כלל דומות. אותה כוונה שנמצאת מאחורה היא זאת שמתחזקת. אז התודעה שלנו, מכיוון שהיא גמישה, מכיוון שהיא לא תודעה גבוהה, ההשפעות שמושפעות האלה, העקבות שמושארות בה, וכל פעולה משאירה עקבה, יוצרת איזשהו רושם, יוצרת איזשהו משקע, וכשאנחנו עושים את אותן פעולות עוד ועוד שוב ושוב, אז אנחנו מורגלים יותר לעשות את אותן פעולות. זה הבסיס של לימוד, לעשות הרבה פעולות, אתה מיומן באותה פעולות. ולחליפין, כאשר אנחנו פועלים מתוך טוב לב, מתוך אכפתיות, מתוך נדיבות, מתוך ידידותיות, אז מה אנחנו מחזקים בתוכנו? אנחנו מחזקים בעצמנו את הנטייה הזאת להגיב כשהתנאים והנסיבות יהיו דומים, אנחנו שוב נגיב בטוב לב. ואותו דבר כלפי חוץ, כשמישהו פועל אלינו בטוב לב, כשמישהו פועל כלפינו בנדיבות, בהקשבה, באכפתיות, מה זה מעורר בנו? בדרך כלל זה לא יעורר בנו כעס, זה יעורר בנו רצון להיות נדיב בחזרה, להיות טוב לב בחזרה. אז ככה זה קרמה. הזרעים שאנחנו זורעים, בכל פעם שאנחנו פועלים פעולה, אנחנו זורעים זרע שכאשר הוא יצמח, הפירות שלו יהיו דומות, פירות דומים, יהיו דומים לסוג הזרע שנזרע. אז יש לנו כיוון בתוך הדבר הזה, אבל זה לא כל כך פשוט. כי אמנם מה שאנחנו עכשיו זה במידה מסוימת אנחנו חווים כרגע הפעולות והכוונות שעולות בנו כרגע הם במידה רבה תוצאות של פירות של קרמה, של פעולות שעשינו בעבר. אם אני יושב מדיטציה ומופיע זבוב, והדבר הראשון שבא לי זה לתת סתירה לזבוב, מאיפה באה הנטייה הזאתי? לתת סתירה, לפעול בתוקפנות. לתת סתירה זה לעצמי, לזבוב זה להרוג אותו. מאיפה באה הנטייה לפגוע? זה הרגל שהשתרש, התקבע בתודעה שלי. ולמה הוא התקבע התארד? כי בעבר, או שראיתי אנשים אחרים עושים את זה, ואמרתי, אוקיי, כנראה ככה עושים, או שגיליתי שהדרך הכי טובה לחיות עם זבוב זה שאני אחיה והוא לא, או שפשוט למדתי להגיב בתוקפנות לדברים אחרים, לילדים אחרים, לזה, וגם הזבוב. אז אותו הרגל של להגיב בתוקפנות לאי נעימות יקרה גם. אז מה שאנחנו חווים ברגע הנוכחי, במידה מסוימת את התוצאות של הפעולות שפעלנו בעבר ואת המשקעים שלהם, הם השאירו רשמים בתודעה, ולטוב או לרע, ככה זה. אבל זה לא אומר, חוק הקרמה לא אומר, וזה חשוב להבין, שכל מה שקורה כרגע זה בגללי. חשוב מאוד להבין, זאת הבנה לא נכונה. יש הרבה תנאים ונסיבות שמשתתפים ביצירה של התהליך הזה, של התלכיד הזה, ולא רק הפעולות שלנו. כמובן יש גם את הפעולות של ההורים שלנו, של אלה שטיפלו בנו, של החברים שלנו, של המזג האוויר, של הקהילה שבה אנחנו עוברים, של היסטוריה, של גיאולוגיה, של קוסמולוגיה. יש כל כך הרבה תנאים ונסיבות שלא בשליטתנו, שגרמו לנו להתעצב באופן שבו התעצבנו, אז חשוב לא להבין את חוק הקרמה של אני, כל מה שאני חווה זה בגללי, או באשמתי, או באחריותי. ממש לא צריך להיזהר, והבודה הזהיר לא להבין כך את חוק הקרמה. אבל מה שקורה לי כרגע, בכל רגע, הוא לא בשליטתי. הופיע כרגע זבוב, או לא הופיע על האף שלי, לא בשליטתי. הופיע כרגע מחשבה בתודעה שלי, לא בשליטתי. אולי בעבר נהגתי לחשוב הרבה ולבלות הרבה במחשבות, ולנסות לפתור כל בעיה דרך לחשוב עליה, אז יש פה איזשהו משקע קרמטי שעכשיו אני חווה את הפירות שלו, אבל אין לי שליטה על אף פעם, אין לי שליטה על מה שמופיע ברגע הנוכחי. זה תוצאות של פעולות בעבר, חלקן שלי, רובן, מן הסתם לא שלי, אבל איך אני מגיב ברגע הנוכחי לחוויה או למציאות או לתופעה של מחשבה או של זבוב או של כאב בברך, פה אני יוצר משקע קרמטי חדש, וזה המקום של שינוי. אם אני אמשיך להגיב, לפעול בחוסר מודעות, אז אני אפעל כמו שפעלתי עד עכשיו. האוטומט יהיה לתקוף את הזבוב, להתבאס על הברך, לכעוס על המחשבות, לתקוף את עצמי. אם אני לא אפעל בתשומת לב, ורוב הזמן, אל תיעלבו, רוב הזמן אנחנו לא פועלים בתשומת לב. רוב הזמן האוטומט פועל. התגובות שהתקבעו הכי חזק בתודעה מגיבות, ואנחנו קוראים לזה אנחנו. פתיל קצר, חוסר עצבים, חוסר סבלנות, נדיבות, וזה, זה התהליך הזה. את התהליך הזה אנחנו משנים או יכולים לשנות בכל פעם שאנחנו פוגשים בתשומת לב מה קורה כרגע, ובוחרים בחירה שהיא מיטיבה לנו. אנחנו יכולים גם להשתנות דרך לבחור בחירות שלא טובות לנו, אם אנחנו רוצים להיות אכזריים, אנוכיים, תוקפניים, אז אנחנו יכולים לבחור את מה שיפתח את הנטיות האלה, אבל קרמה משתנה על ידי מפגש ער עם כל פעולה וכל כוונה שקורית ברגע הנוכחי, ולבחור שם הבחירה שתשרת את העושר שלנו לטווח הארוך. לפעמים, ופה אני חושב מאוד חשוב הטווח הארוך, כי לפעמים אנחנו נבחר בחירה שתשרת את well-being שלנו בטווח הקצר. למשל, להרוג את היתוש שמפריע לי, או את הזבוב, בטווח הקצר אני יכול להרגיש טוב. וואלה, לא מציק לי יותר. וואלה, שיחקתי אותה. וואלה, אני יודע לשמור על עצמי. וואלה, אני שולט במה שקורה לי. בטווח הקצר אני יכול להרגיש אחלה מזה שהרגתי זבוב. אבל מה פיתחתי לטווח הארוך? איזה זרעים פיתחתי לטווח הארוך? פיתחתי תוקפנות. פיתחתי תחושה של נפרדות. אני, ועליונות. אני יותר חשוב מאחרים. אני יותר חשוב. פיתחתי דפוס של שליטה. אני צריך להיות בשליטה, שלא אהבתי אותי עוד זבוב. אני צריך להגיב. אז מידה של שליטת יתר, מידה של איזה חרדה, כל פעם איפה יבוא הזבוב. אם אני יודע שהזבוב בא, והזבוב מתי שהוא ילך, אני מפתח איכות שונה לגמרי. אז מה שאנחנו פועלים ברגע, יש לו השפעות לטווח קצר, יש לו השפעות, יש לזה השפעות פירות לטווח בינוני ולטווח ארוך. לפעמים כל שלושת ה... אם אני מחלק את זה, כמובן, זו חלוקה מאוד מאוד סכמטית ולא קיימת. אם מחלקים את זה לטווח מיידי, טווח בינוני, טווח ארוך, יכול להיות שלטווח קצר זה יהיה טוב, לטווח ארוך זה יהיה קטסטרופה. אני יצא בן אדם תוקפני, אלים, חסר שקט, רק מזה שאני כל פעם הורג את מה שמפריע לי. בטווח קצר אני יצא סבבה, והרבה פעמים אנחנו באמת מקריבים את העושר ארוך הטווח שלנו רק בשביל סיפוק מיידי או שקט מיידי. ופה אנחנו פועלים, הבודה אומר, בניגוד לאינטרס העמוק שלנו להיות מאושרים. הרבה פעמים סבל של בן אדם נובע מבורות בקשר ליחסים בין סיבה ותוצאה, והוא פועל כל הזמן בטווח הקצר, והוא לא יודע איזה השפעה לא מיטיבה יש לזה לטווח ארוך. ולפעמים ההשפעה תהיה מיטיבה לאורך כל הטווחים. זה תלוי בהרבה תנאים ונסיבות. הקושי שלנו הוא שאנחנו, אין לנו עין הבודה, ואנחנו לא יודעים תמיד מה קשור למה, מה משפיע על מה. אם היינו יודעים בוודאות כל פעם שאנחנו הורגים זבוב, כמה אנחנו מכבידים על עצמנו, לא היינו הורגים אף פעם זבוב. ובאמת, מי שמתרגל יותר ויותר, ברור לו לגמרי. אחד הסממנים, אומרים לנו הכתבים הבודיסטים, של התחלה והבשלה של התעוררות של אותו מצבור, שאנחנו קוראים לו אנחנו, הוא שנהיה ברור הקשר הזה, ואנשים לא חושבים, האפשרות לפגוע במישהו, או האפשרות להגיד משהו שהוא לא אמת, לא עולה על דעתם. ואם היא עולה על דעתם, היא ישר נמחקת, כי ברור, מיד ברור איזה תוצאות. אז זאת בהירות שמושגת. ככל שנשים יותר לב, נגלה את הקשרים האלה בין סיבות ותוצאות. וממש זאת הזמנה לשים לב לקשרים בין סיבות ותוצאות, גם בטווח המיידי, גם בטווח כשאני נכנס למטבח, ואני מחייך לאנשים. ומוקיר תודה בלב איזה יופי בישלו. איך זה משפיע עליי בטווח הקצר, ואיך זה משפיע על כל היום שלי, שאני בהכרת תודה, שאני באכפתיות, שאני בנניבות. אז אפשר לראות את ההשפעות בטווח הקצר, ואם נהיה קשובים, נגלה איך זה מהדהד ומשתפשט. לא נגיע למצב שכל פעם שקורה לנו משהו, נדע ישר מה הסיבה לזה ואיזה פעולה הייתה, לשם אני בטח עוד לא הגעתי, אבל הקשרים האלה יתחילו להיות פחות מופשטים ותיאורטיים, ונתחיל להיות ערים לאיזה עקבות אנחנו משאירים, מתי ואיך. אז בעיניי, הבנה של חוק הקרמה זאת חדשה מדהימה. זה חדשות טובות מאוד. אפשר לעשות שינוי. יש לנו את הכלים לייצר שינוי עמוק. יש לנו את המפתח. אנחנו לא קורבנות, אני לא קורבן לנסיבות שלי, לאיך שההורים שלי גידלו אותי, למרות שאני מאוד מושפע ואני ממשיך לחוות את ההשפעות של זה, אבל זה לא כל הסיפור. זה משפיע על מי שאני ומה שאני חווה כרגע, אבל בבחירות שלי אפשר לייצר יונתן חדש. אפשר גם להשתחרר מהאמונה בקיום העצמאי והנפרד הזה של אותו יונתן. עוד יותר כיף. אז הבנה של קרמה בעיניי זה מפתח לשינוי עמוק. ככל שאנחנו מבינים יותר איך פועלת הקרמה, יש לנו יותר מוטיבציה, יותר אנרגיה ויותר כלים איך לפעול בצורה שתשרת אותנו לטווח הארוך. ואם אנחנו שואלים את עצמנו, איפה הבית האמיתי שלנו? מה זה הבית האמיתי שלנו? איפה נמצא המקום, או מה זה המקום הזה שבו אנחנו מבלים את רוב הזמננו? האם זה הדירה, או הבית, או הצריף, או האוהל שיש לנו בתל אביב, או באיפה שאתם לא גרים? כן, זה סוג של בית, גם האנשים והמשפחה זה סוג של בית, אבל אני חושב שהמקום שבו אנחנו מבלים את כל זמננו, זה התודעה שלנו. התודעה זה המקום האחראי, כמו שאמרה מיכל בערב הראשון, אני חושב. המיינד שלנו, התודעה שלנו, זה הבית שלנו. שם, או טוב לנו, או רע לנו, לא כל כך כמה הבית נקי, מלוכלך, כמה הוא גדול או קטן, אלא מה מצב התודעה שלנו. עד כמה תוקפנות, שיפוטיות, אנוכיות, או טוב לב, אכפתיות, סבלנות, רוחב לב, כל אלה משפיעים על החוויה שלנו הרבה יותר מאשר כל בית בעולם. ואני לא נגד בתים בעולם, זה טוב שיש בית, זה טוב שיש בית נקי ונעים וברור. אבל הבית האמיתי שלנו זה מה שמסתובב לנו בתודעה, מה שמוקפץ לתודעה שלנו כל פעם שמופיע משהו. ואת הבית הזה אנחנו יכולים לבנות מחדש, ואנחנו יכולים להטות אותו ולייצר אותו בכיוונים שיהיה לנו רווחה ואושר לטווח ארוך. אגב, המדענים אומרים דברים מאוד דומים כשהם חוקרים ומגלים את המסתורין של המוח האנושי ואיך פועל המוח האנושי ועל מה הוא משפיע, אז הם קוראים לזה הגמישות או האלסטיות, הפלסטיסיטי והאלסטיסיטי של המוח, איך נוצרים קשרים בתודעה כשנוצר חיבור, וככל שנוצרים יותר פעולות על אותו חיבור, החיבור הזה מתחזק ונהיה הדיפולט, נהיה ברירת המחדל. וחיבורים שאנחנו מזניחים בתודעה ולא משתמשים בהם ומזניחים, נחלשים עד כדי נעלמים. קשרים, אנשים לא יודעים לעשות או לא מבינים הקשרים כשהם לא מפעילים אותנו. אז המוח שלנו, וככה פועלת למידה וככה פועלת גם אינטליגנציה, במידה רבה את מה שאנחנו מחזקים מתחזק ונהיה יותר, וקשרים, אפשר לבנות קשרים חדשים, אפשר לחזק אותם עד שהם יהפכו לצינור המרכזי, לבחירת המחדל של המוח, שתעבור, תתרחש איזושהי פעילות, הקשר הכי חזק זה הקשר שבו תזרום יותר תנועה, וקשרים שהוזנחו, ידלדלו ויצאו מתוך מכלל שימוש או יהיו כמעט לא משומשים. אז באותה מידה ככה פועלת גם התודעה שלנו. ואני חושב שפה נכנס הקשר של זה לתרגול שלנו. אם אנחנו מבינים איך נוצרת קרמה, איך פועלת קרמה ומה לעשות, אז יש לנו איזשהו מפתח גם לתרגל וגם לחיות. כי זה קורה, ההתניות האלה, הפעולות שיוצרות משקעים, יוצרות עקבות ויוצרות השפעות לטווח קצר, בינוני וארוך, קורות בכל רגע. ולמעשה, פעולה בהבנה הבודהיסטית היא כל אקט של מחשבה, דיבור ומעשה. כל פעם כאשר, אפילו עוד לפני מחשבה, כשאנחנו תופסים משהו בצורה מסוימת, שומעים את הדבר הזה? תופסים את זה כרעש, תופסים את זה כנביחה, אז יש מפעולה. משהו בנו מזהה, התפיסה זה סוג של פעולה, גם מודעות זה סוג של פעולה, אני בוחר לשים לב. אז אנחנו פועלים למעשה כל הזמן, כל פעם שאנחנו שמים לב, אנחנו פועלים, כל פעם שמופיעה מחשבה, זאת פעולה. דיבור, תקשורת, זאת פעולה, וכמובן מעשים פיזיים של הגוף, זאת פעולות. אז אנחנו פועלים כל הזמן, ומאחורי כל פעולה, אנחנו יכולים לבחון מה הכוונה, כי הכוונה היא החלק באינטראקציה שמשאיר את המשקע הכי גדול. הכוונה, אם הכוונה מיטיבה, ויכול להיות שהפעולה קצת פחות מיטיבה, הזרע העיקרי שהיא זרה זה הכוונה המיטיבה. קורה שאנחנו מנסים לעשות משהו מאוד טוב, התוצאה לא יוצאת כל כך טובה. אבל הזרע שנזרע זה כוונה טובה, ויהיה עוד מהזרע הזה. גם כשניסינו לעזור למישהו ככל יכולתנו ולא הצלחנו, אם באמת פעלנו מתוך כוונה, מתוך אכפתיות, אנחנו מנכיחים את זה, וגם הצד השני ירגיש את זה, אפילו שזה אולי הגיע לו בצורה שלומיילית, ואפילו אולי שזה לא הצליח. אז הכוונות, התרגול שלנו זה להבחין איזה פעולות נעשות, ואיזה כוונה יש מאחוריהם. ואפשר לראות שכאשר אנחנו יושבים מדיטציה ומופיעות מחשבות, אפשר לשאול את עצמנו, וזה חשוב וזה טוב, איזה כוונות יש מאחורי המחשבות האלה? האם יש שם איזושהי כוונה מסוג כזה או אחר, כוונה להשיג משהו, כוונה של השתוקקות, כוונה להפסיק משהו, יש שם קצת סלידה, יש שם קצת תוקפנות. נורא חשוב שנזהה את סוגי הכוונות, כי הבודה אומר, לא אמרתי אבל אני אגיד, יש כוונות מאוד מאוד מיטיבות. נדיבות, טוב לב, תשומת לב, איסוף התודעה, סבלנות, אכפתיות, ועוד ועוד, זה פעולות שהן מיטיבות, של הפיתוח שלהם יוצר עושר לטווח ארוך. ויש פעולות שהפיתוח שלהם או הנוכחות שלהם מונע עושר, ואפילו אחראי לסבל, שזה בלבול ובורות של לא לדעת מה התוצאות האמיתיות של הפעולות שלי, זאת בורות. אגרסיביות, תוקפנות, רצון לפגוע, חמדנות, קנאה, התעסקות אובססיבית במי אני, מה יגידו עליי, מי אני אהיה, מה אני אעשה, התעסקות אובססיבית וטיפוח איזה סוג כזה של אובססיה סביב הדימוי העצמי, היא הרסנית. מישהו פעם חווה עושר שהוא כל כך עסוק בעצמו? כמה סבל, כמה פדידות, כמה נפרדות, כמה מקום שצריך להגן עליו, אני, מה יחשבו עליי? ככל שאנחנו עסוקים באני, יש מידה בריאה של לעסוק בעצמי. הבודה לא אמר, אל תעסקו אף פעם בשאלה של מה טוב לי ומה מועיל לי ואיזה פעולות, אבל כשזה נהיה אובססיבי, זה פוגעני, זה מאוד פוגע בנו. אז אנחנו מגלים אנחנו לומדים מה הפעולות המיטיבות לטווח קצר ולטווח ארוך, מה הפעולות המזיקות, הפוגעות באושר שלנו. אנחנו לומדים לשמוט את הפעולות שמזיקות, שלא תומכות באושר שלנו, ולטפח את אלה שתומכות באושר שלנו. אנחנו לומדים, וזה לימוד של עידון התודעה, לזהות את הכוונות מאחורי הפעולות. איזה כוונה יש כשעוברת לי מחשבה בתודעה? אני יושב במדיטציה ועוברת לי איזה מחשבה. לפעמים אנחנו נראה שיש שם איזושהי כוונה להשיג משהו, להרוויח משהו, להיות מישהו, להיות משהו, אז יש שם איזו כוונה, והיא מטפחת איזושהי משהו. האם זה מיטיב איתי לטווח הארוך? האם אני יכול לשמוט את הכוונה? לא את המחשבה, את הכוונה. אוקיי? לפעמים נגלה שעוברת בנו מחשבה, אנחנו ערים להופעה של מחשבה, אנחנו לא רואים שום כוונה מאחוריה. סתם הופיע איזה זיכרון, איזשהו סיפור. אין לנו, אנחנו לא בעד זה, לא נגד זה. בשפה הבודהיסטית אנחנו פחות אוחזים בזה ופחות מזדהים עם זה. אז המחשבה אותי נקייה מכוונה ואין איתה שום בעיה. ועצם זה שאנחנו רואים אותה ומזהים שאין שום כוונה מאחוריה, אין לנו שום אינטרס אם היא תהיה או לא תהיה, אם היא תצליח או לא תצליח, זה פשוט איזשהו משהו שעובר ולא משאיר סימן בתודעה. אז יש גם מחשבות כאלה. אבל רוב הזמן אנחנו מוטרדים ממחשבות שכן יש איתם משקע של איזושהי כוונה, נטייה, רצון מסוים, ואז לבדוק האם זאת, האם הכוונה מאחורי זה מיטיבה? אם כן, אוקיי, בוא נראה. אם לא, האם אני יכול להניח לכוונה? זאת אומרת, לא לרצות לפגוע בזה שנוחר לידי. לא לרצות להשמיד את זה שאמר לי משהו לא יפה. כי במי זה פוגע? זה פוגע בי. אז אנחנו מזהים את הכוונות מאחורי הפעולות. סיפור אינדיאני, מספרים, אולי שמעתי את הסיפור הזה בכמה גרסאות, אז אחת הגרסאות שאני מכיר, סיפור אינדיאני, איזה אינדיאני זקן, שבא אליו נכדו הצעיר ואומר לו, סבא, הראש שלי והלב שלי והתודעה שלי, יש שם מלחמה עצומה, יש שם שני זאבים תוקפניים שכל הזמן תוקפים זה את זה. אחד מהם זה מרושע כזה שכל הזמן רוצה לטרוף, אחד מהם, והוא רוצה כל הזמן לפגוע, והוא כל הזמן מיילל, והוא כל הזמן מאיים, והוא כל הזמן תוקפני. ויש זאב אחר שהוא כל הזמן רוצה לעשות שלום, והוא רוצה לסלוח, והוא רוצה להבין, והוא רוצה לחמול, והמלחמה הזאת היא בלתי פוסקת. סבא, איזה זאב ינצח? אז הסבא אומר, זה תלוי איזה זאב אתה תאכיל. את מי שתאכיל הוא זה שינצח. אז איזה זאבים אנחנו מטפחים כאשר אנחנו יושבים למדיטציה? כאשר משעמם לנו, אנחנו מרגישים ששום דבר לא קורה, את מי אנחנו מזינים כרגע? את הנטייה, את הזאב של הפנטזיות, של הירורים, כמה טוב יהיה לי כשאני אצא מהריטריט, וכשהדבר הזה ייגמר, או את הזאב של התשומת לב. איזה זאב אנחנו מטפחים כשמופיעה מחשבה שיפוטית בתודעה שלנו? האם אנחנו מטפחים את התוקפנות? כן, אני לא בסדר, השיפוטיות עוד לא בסדר, אני לא שווה. האם אנחנו מטפחים את הביקורתיות? מה זה השיפוטיות הזה? או שאנחנו מטפחים את הזאב של החמלה, את הזאב של ההכלה, את הזאב של המוכנות לראות, וואו, כמה כאב השיפוטיות אותי, ולא להזין אותה בעוד שיפוטיות. אז בכל רגע ורגע, לא, בהרבה רגעים, זה לא בכל רגע ורגע, אבל בכל פעם שאנחנו שמים לב במדיטציה לנשימה הזאת ולנשימה הזאת, אנחנו יכולים לראות לא רק מה קורה, אלא איך אני מגיב למה שקורה, והתגובה שמה נוצר יונתן חדש. איזה זאב אני מטפח, איזה זאב אני מאכיל, זה הזאב שינצח בסופו של דבר. אם אני מטפח את חוסר הסבלנות ואת הכעס ואת הציניות ואת הספק, יהיה זאב מאוד גדול של ספק בתודעה שלי. אם אני אטפח את החמלה כלפי הספק, כלפי השעמום, כן, באמת נורא משעמם לי, בוא נראה איך זה להיות עם שעמום, בוא נראה על מה השעמום הזה יושב, בוא נפתח איזה חקירה, איזה הבנה, איזה מוכנות להיות, מה כל כך מטריד אותי שם, איזה ציפייה קיימת אי שם ב-back of my mind, כי אני לא רואה אותה, אז אני נורא נורא משועמם. אז מה שאני אטפח, הזאב הזה יגדל, למה שאני אזניח, הזאב הזה יקטן. וזה אף פעם לא נגמר, כי גם זה כן נגמר, בוודאי שזה נגמר, אבל אני מנסה להגיד, גם אם גיליתי שהופיע שיפוטיות, אוקיי? הרגשתי שאני לא מרוכז, הופיע שיפוטיות, מאוד לא רציתי שהופיע שיפוטיות, אבל היא הופיעה, אז גם, זה לא בשליטתי. הופיע שיפוטיות, אבל איך אני פוגש את השיפוטיות? האם אני כועס על עצמי או על השיפוטיות? מה אני מטפח? ואם אני אומר, וואו, כמה שיפוטיות, איזה מיין שיפוטי, כמה כאב זה לי להיות, האם אני מוכן להיות קרוב אל הכאב הזה? האם אני מוכן להיות קרוב לשיפוטיות ולא לתקוף אותה ולא לשפוט אותה? אז אני מטפח את ההפך מהשיפוטיות, את המקום החומל, הטוב לב, המרווח, ואז אני מייצר שינוי. אז זה קורה מרגע לרגע, שזה חדשות מאוד טובות, שזה קורה מרגע לרגע, כי כל הזמן אנחנו יכולים להשתנות, גם במדיטציה וגם מחוץ למדיטציה, אבל החדשות הפחות טובות, זה שזה קורה מרגע לרגע, וכל פעם שאנחנו לא שמים לב, אז הסנקרות האוטומטיות מתחזקות. ולכן במסורת מדברים על מישהו שהבין איך אפשר להשתחרר, מתפתחת בו איזו תחושה של דחיפות. דחיפות, המילה בפאלי סמווגה, דחיפות להתעורר, כי אם אנחנו לא ננצל את הזמן הטוב הזה, ההזדמנות הזאת היא תחלוף. ואם אנחנו לא ננצל כדי לפתח איכויות מיטיבות, אז ההרגלים שבגללם הגענו למדיטציה מתחזקים. אז באיזשהו מקום הדחיפות לתרגל יכולה לגדול, אבל גם המוטיבציה, כי ככל שאנחנו רואים איך הדבר הזה פועל, ככל שאנחנו רואים איזה השפעה יש לפעולה חומלת, או לתשומת לב אכפתית ומכילה, או לתשומת לב שיודעת להרפות, איזה השפעה מיטיבה, אנחנו מקבלים זריקת עידוד ומוטיבציה להמשיך את רגל. אנחנו כבר מבינים, התחלנו להבין, יש לנו איזו אינטואיציה, יש לנו איזושהי תובנה, איך הדבר הזה עובד. ואז אנחנו רוצים ומוכנים וגם מסוגלים ליישם את זה עוד ועוד על עוד ועוד היבטים של ההוויה שלנו, בין אם זה על הקרית ובין אם זה מחוץ לקרית. הקרמה לא פועלת יותר חזק על הקרית מאשר היא פועלת מחוץ לקרית. קרמה פועלת. קורה. על הקרית יותר קל לשים לזה לב. אבל ברגע ששמנו לב על הקרית, וזה נדבר על זה, שנצא מהריטריט, אז אפשר לתרגל בכל מקום. כי בכל מקום שאנחנו שמים לב, יכולים לבחור איך להגיב. אז השינוי, המעבדה היא הקרית, המדיטציה, הסשנים של הישיבה, של ההליכה. אבל ברגע שהבנו איך זה עובד, אז כל החיים שלנו זה מנזר. לא? אין מקום שהוא לא מנזר. כל מקום אפשר להתעורר ולהשתחרר. אז אני רוצה ככה לסכם עד עכשיו. אז מה שאנחנו רגילים לתפוס כאני קבוע, יציב, אותו אחד, אותו דבר, נראה אחרת בהבנה הבודהיסטית, נראה כמו התהוות מותנית, דינמית, שמושפעת מרגע לרגע, שמשפיעה מרגע לרגע, והמפתח לייצר השפעה מיטיבה זה להבין מה הבחירות שלנו, איך אנחנו, מה אנחנו מהווים, מה אנחנו יוצרים דרך הבחירות שלנו, עד כמה הן מטיבות או לא מטיבות, והאם הן מטיבות לטווח קצר או לטווח ארוך, ולבחור ולהעדיף את אלו ש מטפחות ומיטיבות ובונות בנו איכויות מיטיבות לטווח הארוך, לפעמים בהלימה מוחלטת עם הטווח הקצר, לפעמים בסתירה לטווח הקצר, הדוגמה של הזבוב, הדוגמה של לא נתתי עוד דוגמאות, אבל אפשר לתת, אתם יכולים לחשוב בעצמכם. וככל שאנחנו מטפחים פעולות מסוימות, האיכויות שבבסיס הכוונה גדלות. ככה אנשים נהיים מאוד נדיבים. הם לומדים ומבינים שלתת עושה להם טוב. לתת יוצר רווחה בפנים, תחושה של יש לי מה לתת. ככה אנשים נהיים טובי לב. ולחשוב שטוב לב זה אותה מידה של טוב לב שקיבלתי בבית, זה מה שיש לי כל החיים, זה מאוד להקטין את עצמנו, זה מאוד להקטין את הפוטנציאל שלנו. אפשר לראות, גם אם, אם אנחנו מתרגלים וזזים, שאנחנו זזים. היינו מאוד קצרי פתיל, פתיל קצר לפני כמה שנים, ועכשיו משהו בנו קצת יותר מרווח. היינו מאוד שתלטנים וכל הזמן רק שיהיה לי ולשלוט וזה, ואנחנו עדיין שתלטנים, יש לנו את הנטייה לשלוט, אבל היא כבר לא כל כך שולטת, ויש גם מקום שיודע להרפות ולהתרווח ולסמוך ולשהות באי ודאות ולנוח בתוך אי ודאות, ולא כל הזמן מה יהיה, מה יהיה, לשלוט ולשלוט. אז אנחנו מבינים את הדרך להשתנות, יש לנו את הכלים, ואנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. אני רוצה אולי לסיים, ואמרתי שהבודה דיבר על הבחנה בין פעולות שמטיבות, שיוצרות עושר ושמחה לטווח קצר, לבין אלה שיוצרות או מובילות לאור, לאושר ושמחה לטווח ארוך, והוא דיבר גם על פעולות או על אפשרות של עושר שהוא מעבר לכל השדה הזה של טווח קצר וטווח ארוך, עושר שהוא בלתי מותנה, שהוא לא תלוי בתנאים ונסיבות. כי גם עושר לטווח ארוך, שמענו אתמול מאוד יפה ממיכל, גם הוא לא מובטח, גם הוא תלוי בתנאים ונסיבות, הוא אמנם יותר בר קיימה, יותר מוחזק, יותר יציב, אבל גם הוא מתישהו יקרוס וישתנה, והתגלית העצומה של הבודה הוא שיש אפשרות לצאת מכל התנאים והנסיבות, לגלות משהו שהוא לא מותנה בעד כמה נעים לי, עד כמה לא נעים לי. משהו שהוא מעבר לנטייה של התודעה להיחז, להזדהות עם זה או עם זה, והאושר הזה הוא האושר שהבודה קרא לו של החוויה של המוחלט, של הניבנה, של השחרור, של השחרור העמוק של הנטייה להיחז ולהזדהות ולהגדיר את עצמה ולצמצם את עצמה עם כל מה שמופיע ומשתנה מרגע לרגע. ככל שההבנה שלנו שהכל משתנה, שהכל תלוי, שהכל מותנה חזקה יותר, אנחנו גם מזהים לאט לאט עוד ועוד, שוב ושוב, איך אפשר להרפות מכל מה שמותנה, איך אפשר פחות להזדהות, פחות לאחז, פחות להגדיר את עצמנו ככזה או ככזה, ואז כשהתנאים והנסיבות והאיכויות מפותחות, אנחנו חווים הצצות אל מה שמעבר למותנה, ואנחנו יודעים את הדרך ומתאים עוד ועוד את התודעה לעבר מה שמעבר לכל התנאים. החדשות הטובות, עם זה אני רוצה לסיים, שאותן איכויות שאנחנו מפתחים, שמובילות לאושר, לטווח הארוך, אותן איכויות ממש, תשומת לב, תודעה שיודעת להיאסף, תודעה שיודעת להרפות, תודעה שרואה הזדהות ולא מזדהה, תודעה שרואה תוקפנות ומרפה, טוב לב, חמלה, איפוק, סבלנות, נדיבות, אותן איכויות ממש, כשהן מבשילות, כשהן מתאזנות, כשהן מפותחות דיין, גם מעבירות אותנו ומגלות לנו את מה שנמצא מעבר למותנה, מעבר לנולד ומת, מעבר לארעי. אז אנחנו בכיוון הנכון, גם לאושר ארוך טווח, וגם לאושר שהוא מעבר למה שמותנה. אז אני אעצור כאן, ובוא נשב קצת בשקט ביחד. תודה על ההקשבה, ונצא עכשיו לחצי שעה של הליכה שקטה פה בטבע המופלא שמסביבנו, שיהיה המשך תרגול מופלא לכולם.